ב-18 בדצמבר יערך כנס משותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, המלחמה בסוריה, מבט מ-2019, מנצחים מפסידים ובריתות משתנות. אימנו שניים ממשתתפי הכנס, דוקטור קרמית ולנסי, מנהלת תוכנית מחקר סוריה במכון, וג'ס ויינברג, חוקר במרכז משה דיין. שלום רב לשניכם.
שלום.
קרמית, ספרי לנו קודם בקצרה מה הסוגיות העיקריות של סדר יומו של הכנס הזה, וגם מדוע הוא מתקיים דווקא עכשיו.
אז הכנס הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין תוכנית מחקר סוריה ב-INSS לבין דסק סוריה במרכז משה דיין, והוא נולד על בסיס ההבנה שעל אף ששלב הלחימה המרכזי תם, המלחמה בסוריה טרם הסתיימה. האירוע יורכב משלושה פאנלים מרכזיים שבוחנים את הקונפליקט בסוריה, אפשר לומר משלוש זוויות ראייה או משלושה מעגלים של הקונפליקטים שמתנהלים בזירה הזו. הזווית הראשונה היא פנימית יותר, כלומר אנחנו נפנה את הזרקור לשחקן שבדרך כלל פחות זוכה לתשומת לב, הקורדים. הם אלו אולי שחוו יותר מכל את תחושת האכזבה כתוצאה מאותה החלטה אמריקאית להשיג את הכוחות. המושב השני יציע פרספקטיבה אזורית יותר בינלאומית, כמובן ידון בראש ובראשונה ברוסיה, באיראן, טורקיה, נעסוק גם במערכת היחסים של כל אחת מהשחקניות הללו עם משטרו של בשאר אל-אסד. ולבסוף ננסה להבין את האסטרטגיה האמריקאית בסוריה בפרט ובמזרח התיכון בכלל, וכמובן את האופן בו כל אלו משליחים על מצבה האסטרטגי של ישראל.
אז השיחה שלנו, כפי שציין, תעסוק סביב המעגלים השונים של האימותים, של המעורבות של גורמים בינלאומיים, וגם של שחקנים פנימיים בקונפליקט או הקונפליקטים בסוריה. ונתחיל בהתפתחות המפתיעה וגם, איך נאמר, מדיגה עבור חלק מהשחקנים שמעורבים או יש להם אינטרס בסוריה, הודעת הנסיגה האמריקנית מצפון מזרח המדינה לפני שבועות אחדים. קודם כל, עד כמה ההתפתחות הזאת היא תפנית ושינוי מקצה לקצה, ואיך בעצם היא משפיעה פנימה על כל השחקנים שמעורבים בזירה. ג'ס, בבקשה.
קודם כל, אני חושב שהנסיגת האמריקאית זה באמת העניין של ההיקדמות מהמדיניות חוץ אמריקאית מתקופה של הנשיא אובמה, ועד עכשיו טראמפ הוא מנסה להתקדם באמת המדיניות האמריקאית שהתחיל באובמה. אז הנסיגת האמריקאית זה פשוט חלק של השקפת העולם שלהם, כאילו להעביר את הכוחות וההשפעה למזרח אסיה. וזה באמת כאילו הדרודאון, בוא נגיד את זה ככה. מה שאנחנו רואים עכשיו בבחינת אמריקאית וגם כאילו הנסיגת עצמו, זה בתקשורת אמריקאית הדיון על הקורדים. וזה אחד הפאנלים שאנחנו מתמקדים על הכנס, ואנחנו רוצים לדבר גם על הכישורים בין אמריקנים והקורדים, וגם לראות את המבט פנימית של הקורדים. כי הקורדים הם לא מונוליט. יש הבדלים גדולים בין הקורדים בסוריה וטורקיה, עיראק ואפילו איראן. ומה שאנחנו רוצים להתמקד זה בכמה זרמים ורמות. המבט בינלאומי, בין הכוחות גלובליות, המעצמות, כאילו הנושא הסורי, וגם המבט המקומי. ואני חושב שזה נורא מעניין להבחין בין שני הרמות הללו.
כן, הנסיגה, ההכרזה לכאורה דרמטית של טראמפ היא לא באמת מפתיעה. אני לא חושבת שמדובר כאן בתפנית. אלף חשוב לציין שזו הייתה הבטחת בחירות של טראמפ. להוציא את הכוחות מסוריה, מה יש לנו לעשות באזור הזה שכולו אבק וחול. וזו לא פעם ראשונה שהנשיא מכריז על השגת הכוחות. שמענו את זה גם, אפרופו, זה גם נעשה בשיחת טלפון עם ארדואן, עם הנשיא הטורקי. בפעמיים בעצם זה נעשה באמצעות שיחת טלפון מולו. זה קרה בדצמבר שנה שעברה, וגם השנה באוקטובר אנחנו שוב שומעים על הכרזה להשיג את הכוחות האמריקאים. אבל האירוע הזה הפעם מאיץ שורה של אפקטים עוקבים ככה, או אירועים נוספים שהתגלגלו בעקבות הסיפור הזה. ממש ימים ספורים לאחר מכן אנחנו עדים למבצע הטורקי, השלישי במספרו אגב, שכונה גם הוא באופן אירוני מעיין שלום. והוא בעצם כלל פלישה טורקית לצפון מזרח סוריה, שהמטרה המרכזית של הטורקים הייתה לכונן רצועת ביטחון באורך של 32 קילומטרים, לאורך הגבול בין סוריה לטורקיה. כפי שג'סי ציינה, באמת הגורמים הראשונים שנפגעו מההודעה האמריקאית הזאת זה הקורדים, והם באופן טרגי אולי אפילו נאלצו לפנות לאופציה הכי פחות גרועה מבחינתם, ולהגיע לאיזשהם הבנות מול אסד. היו שם ימי חימה לא פשוטים, אבל בסוף הרוסים כרגיל הצילו את המצב, הם באמת במרכאות כפולות ומכופלות המבוגר האחראי בסוריה, והם הובילו להפסקת אש בין הצדדים. אז באמת ככה שורה של אירועים בעקבות ההכרזה הזאת, שהיא פחות שמחה אותנו, כן, את הגורמים בישראל, וכאמור את הקורדים, וראינו עוד שורה של התפתחויות שקשורות, כמובן החיסול של המנהיג המדינה האסלאמית, אבו בכר אל-בגדדי, בסוף אותו חודש, ושלל אירועים, כמובן המתיחות בין איראן לישראל, שלא קשורה לנסיגה אמריקאית, אבל היא חלק מהזירה הכל כך סוערת הזאת בסוריה. כל זה מתכנס למשהו כמו סדר גודל של חודשיים, מתיחות נוספת עם ירי 4 רקטות משטח סוריה לכיוון רמת הגולן, ב-19 בנובמבר, צהל בתגובה תקף מטרות של כוח קוץ איראני ושל צבא סוריה, ובאמת ככה אנחנו רואים זירה סוערת, לא יציבה, ובעיקר בעלת פוטנציאל להתלקחות בין גורמים שונים משלל השחקנים שבוחשים בקלחת הזאת, ואני חושבת שהמורכבות הזאת שתיארתי כאן מחייבת אותנו לבירור נוסף ולהעמקת הידע שלנו על המתחולל בסוריה, ובעיקר מה לעשות, אנחנו מוטרדים מהאופן בו כל אלו משפיעים על המצבה האסטרטגי של ישראל, וזה בעצם הסיבה שבחרנו בעתיה לקיים את הכנס בעצם בעיתוי הנוכחי.
אז נדבר קצת על התובנות שעולות מהתהליכים שאת תיארת קודם לכן. קודם כל לגבי המשמעויות, לגבי המעורבות האמריקנית בסוריה, ועד כמה אפשר לסמוך על ארצות הברית שתקדם אינטרסים שעולים בקנה אחד עם מה שישראל רוצה להשיג שם, שזה קודם כל לבלום את המעורבות האיראנית, על זה דובר במשך כל השנים האחרונות, על רקע כל אותם דיווחים על תקיפות, ועד כמה לארצות הברית יש בכלל אסטרטגיה ברורה. אמרת שזה לא היה מהלך מפתיע, אבל השאלה היא, האם ההתנהלות של ממשל טראמפ היא התנהלות שאפשר לצרף אותה, כשמחברים נקודה לנקודה, לאסטרטגיה ברורה? או שגם זה מוטל בספק?
אני חושב שקודם כל יש פשוט התדרדרות של ההשפעה והכוח האמריקאי בתוך סוריה. יש לנו בצד אחד כוח אמריקאי מאוד מאוד חזק במזרח התיכון. יש 50,000 חיילים אמריקנים במזרח התיכון, יש בסיסים מאוד משמעותיים ותשתית על עובייד בקטר, התשתית בקווייט, עיראק וכו'. אבל בסך הכל, האמריקנים באמת נתנו את ההשפעה בתוך סוריה להרוסים. לגבי האיראנים בתוך סוריה, אנחנו רואים כאילו מהתחלה של תקופה של טראמפ, טראמפ אמר כמה אמירות ממש ממש נגד האיראנים, סנקציות מאוד חריפות ומאוד משמעותיות, אבל בסך הכל, מה האמריקנים עושים בתוך סוריה כדי למנוע את ההשפעה האיראנית, ואנחנו לא רואים כאילו כמה דברים משמעותיים. ברור, בפוליטיקה פנימית באיראן, רואים את התוצאות של הסנקציות, אבל בסוריה, ובמיוחד בבחינת ישראלי, אנחנו לא רואים בצד אמריקאי, בצד של וושינגטון, שיתוף פעולה לגבי, אמיתי, כדי להכין את ההשפעה והכוח האיראני בתוך סוריה.
כן, אני חושבת לגבי הנסיגה, באמת יש כאן עניין סימבולי אפילו יותר ממעשי, ואני תכף אסביר את זה. העובדה שהאמריקאים זנחו בת ברית כל כך חשובה, SDF, הכוחות הקורדים, הם אלה שנעלו את המלחמה בפועל, את הבוץ און דה גראונד בעצם בסוריה מול המדינה האסלאמית, ובצורה כל כך בוטה הסיפור הזה באמת ככה נצרב, אני חושבת, לא רק בתחושה הקורדית, אלא גם הבא איזשהו סממן הזרה עבור מדינות האזור, שבאמת שואלות עד כמה אנחנו יכולים לסמוך על האמריקאים. אחרי שזה נאמר, חשוב לציין, ואנחנו גם נדבר על זה כמובן בכנס, הנסיגה היא לא מוחלטת. זאת אומרת, היה בז מאוד גדול סביב האירוע הזה. בסופו של דבר היינו, אפרופו חלק מהיעדר אסטרטגיה קוהרנטית אמריקאית בסוריה, יש כאן איזשהו זיגזוג מסוים. זאת אומרת, רגע אחד מכריזים על השגת הכוחות, 2,000 חיילים שיוצאים מסוריה, גם לגבי המספרים הן באמת ודאות מוחלטת. רגע שני, אנחנו שומרים שהם כן משאירים חלק מהכוחות בצפון מזרח, באזור דרום יותר, באזור אל טנף. אז כן, הייתה הודעה רשמית לפני שבוע, משהו כזה, על השארת 600 כוחות, אז זה לא משהו באמת מאוד מאוד מוחלט, עדיין יוותרו כוחות, אנחנו רואים שהם עדיין משתפים פעולה עם ה-SDF במסגרת הלחימה בדאש. לגבי ההתבססות האיראנית, כפי שנאמר, באמת האמריקאים לא עשו יותר מדי לאורך השנים נגד ההתבססות בסוריה, זאת אומרת, לא זיהינו אפילו אסטרטגיה מאוד חד משמעית וברורה נגד ההתבססות, אין מה לעשות, הסיבה המרכזית שמעסיקה אותם ומהווה צידוק לנוכחות שלהם, זה באמת הלחיבה במדינה האסלאמית, ואנחנו לצערנו רואים את המשך ההתבססות האיראנית, בראש ובראשונה במישור הצבאי, אבל גם ניסיון של איראן לחדור ליתר תחומי החיים בסוריה, העולמות היותר רכים, מערכת החינוך, התרבות, הדת, אנחנו ננסה בכנס, זאת אומרת, יש הנחה מאוד ברורה, בעיקר בישראל ובקרב האמריקאים, שההתבססות האיראנית היא בעיצומה והיא בשיאה, אבל אנחנו ננסה קצת למתן את זה במושב השני שיעסוק באמת במעורבות האזורית של גורמים בסוריה, כי האמירה היא לא כל כך חד משמעית לגבי הסיפור הזה. יכול להיות שיש כאן איזשהו ריסון, איזשהו מיתון, בעקבות לחצים בראש ובראשונה מצד ישראל, אבל גם מאתגרים שאיראן, כפי שציינת, ג'סי, מצויה מבית.
אז אני רוצה לחבר את הדברים שאת אומרת עכשיו לסוגיה בפני עצמה, והיא מה מתגבש שם בתוך סוריה, במדינה שיש בה עדיין ריבוי של שחקנים, ריבוי של אינטרסים, כפי שעוד יוזכר במהלך הכנס. איך הדברים נראים משם פנימה? ושאלת השאלות, מה מעמדו של נשיא סוריה בשאר אסד?
שאלה מצוינת. אחת ההנחות המרכזיות היא שאנחנו ככה שומעים לאחרונה, היא שאסד הוא המנצח הגדול במלחמה בסוריה, האומנם? אז הוא באמת הצליח להשיב את השליטה על משהו כמו בין 60-70% משטחי סוריה, אבל הוא מאוד מאוד תלוי בשחקנים חיצוניים, הוא מאוד תלוי ברוסיה, באיראן, במיליציות השיעיות, וכמובן במנגנוני הביטחון הפנים, בצבא. מעבר לזה, הוא מתמודד עם אתגרי חורבן קטסטרופליים של המלחמה, בעיקר ההיבט הכלכלי. אגב, זה לא מדובר יותר מדי, אבל השיעורי הבטלה כל כך גבוהים בסוריה, נעמדים במשהו כמו 60%. הלירה הסורית נמצאת בשפל היסטורי, באמת מצב כלכלי תשתיתי מאוד מאוד לא פשוט. ומה אסד עושה? לא משקם את מערכת הכבישים או מספק מים נקיים לתושבים, אלא בראש ובראשונה מתמקד בשיקום הצבאי. מתוך הטראומה אולי של מרץ 2011 וניסיון למנוע התקוממות נוספת, הוא דואג לשרידות משטרו ומשקיע בשיקום הצבא על פני שיקום התשתיות האזרחיות. אז מצד אחד באמת אסד חזר לשלוט במדינה, אבל סוריה בעיניי רחוקה להיות ממדינה ריבונית, מתוחזקת ומוחזקת על ידי שלל גורמים.
כן, ומשהו נוסף, אני חושב שבחינת היסטורית, סוריה חוזרת באמת מ-1970 עד התקופה של בשאר אסד וחפז על אסד, סוריה היה כאילו שחקן מאוד משמעותי במערכת אזורית במזרח התיכון. לפני 1970, סוריה היה מדינה מאוד חלשה, והיה מעורבות מאוד משמעותית של מדינות חיצוניות, כוחות גלובליות, ברית המועצות אמריקניות וכו'. אז אנחנו רואים שסוריה באמת חוזרת לתקופה הזו. לגבי כל הדברים הכלכליים, מה שאנחנו רואים כאילו באום, הם אומרים שכדי לשקם את סוריה זה יותר $400-500 מיליארד. אז מאיפה כל הכסף מגיע? באמת, הרוסים אין להם כסף, ברור, והאיראנים לא. אז מה שכרמית אמרה זה באמת נכון. הסדר העדיפויות של הסורים והמשטר זה באמת לשקם את הצבא, לא נתן לתת כסף לכאילו הכלכלה ותשתית סורית, וסוריה ממשיכה אולי להיות כאילו מדינה ככה, בלי כלכלה משמעותית, בלי תשתית, אבל כן.
אני חושבת שציינת כאן נקודה מאוד חשובה לגבי עתידה של סוריה. גם פה לצערי אין לנו בשורות, לצערו של המשטר יותר, נכון? אין לו בשורות חיוביות, כי באמת נושא השיקום נותר מאוד בעייתי. אין מי שישקם. מי שמעוניין לשקם, כמו איראן ורוסיה, אין להם את היכולת הכלכלית לעשות, כן.
כן.
ומי שכן יש להם את היכולת הכלכלית, כמו אולי סעודיה ומדינות המפרץ, עדיין לא מוכנות לעשות את זה בכל מחיר, ואם זה יקרה מתישהו בעתיד, הם ככל הנראה יתנו את זה בסילוק, או לפחות צמצום של הנוכחות האיראנית שם.
כן.
אז על כך ועוד, בכנס המעניין הזה, המלחמה בסוריה, מבט מ-2019, מנצחים מפסידים ובריתות משתנות, הכנס יערך ביום רביעי, 18 בדצמבר, הכניסה חופשית, אבל מותנית בהרשמה מראש. כל מי שמתעניין מוזמן להיכנס לאתר, ללחוץ על הלשונית אירועים, הפרטים שם. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.